дорогие наши слушатели, или слушательницы, даже правильно сказать, кто впервые и не знаком с Рав Кальманом, я вам призываю остаться и действительно познакомиться с совершенно уникальными людьми. Я вижу, что супруга Рав Кальмана тоже с нами, Ребецем Кальман. И это действительно потрясающая семья. В моей жизни сыграла просто все. Меня бы не было той, какая я сейчас есть, если бы не эти люди. И они сделали, по-моему, колоссально много для нашей русскоязычной общины. Ну, вообще, вот. И я надеюсь, что сейчас придут еще очень много учениц и людей, которые связаны с Рав Кальманом. И мы будем вместе слушать его историю. И, может быть, даже, вот, например, я не знала его историю. Поэтому я думаю, что для многих это тоже будет интересно узнать. Ирэйт, вы переведете Раву, да, что я сказала? Угу.
Колечко. Так, Рав Кальман бинатайм ани таргема эх ши циг отхем. Кен галит меот смаха лациг бейн анашим мадгимим шегарим бирушалаем эт Рав Кальман. Бишвила ишит Рав Кальман ицев эт хая ви модами омек шел кол алев. אנחנו מחכים עוד כמה דקות להתחיל את הערב שלנו.
Огромное спасибо, что они нашли время и пришли к нам. Это очень для нас ценно. И с праздником.
הם גם מודים לכם מכל הלב על זה שבאתם והקדשתם חלק מהזמנכם לתוכנית הזאת, וגם מאחלים לכם יום ירושלים שמח.
И уже вот-вот начинается Рош Ходеш, что тоже мы эту встречу приурочили.
Атем тагиду лану матай להתחיל?
Да, пожалуйста. С моей стороны уже можно начинать. С нашей стороны все настроено.
אפשר להתחיל, יוחי?
כן, בואו.
שלום לכם, לכולכם, לכל אלו שנמצאים ושומעים אותנו. השם שלי זה שם פרטי, היהודי, זה יצחק. שם אשתי שיושבת מימיני, פה, רבקה. וזה צריך להגיד לאלו שלמדו תורה, יצחק ורבקה, ולידי יושבת הבת שלנו ששמה דבורה על שם אמי, זיכרונה לברכה, שקראו לה דבורה, ושכמעט ולא זכיתי לראות אותה, להכיר אותה ולהרגיש אותה.
יוחי, תעלי את המצגת.
עכשיו, איך עושים את זה?
תדעת, רב קלמן, רב קלמן, הוא נבוא אימא יצחק, אימא יבוא ז'ני, רבקה, יצחק, רבקה, פרמה תקק נפיסה נפתורי. אם פמגעת סיבודניה איך סטרשה דוץ' דבורה, אי מי נצ'נאים נש ויצ'ר.
שקופית הבאה.
שקופית הבאה.
הנה, הנה. את יכולה לתת לי סימן?
כן, עכשיו.
ילדות בשנים שהצורר הנאצי שלט בעולם ללא מצרים, כבש מדינה אחרי מדינה, כבש ארץ אחרי ארץ, ובצורה הזו איבדתי את האימא שלי, זיכרונה לברכה, שקראו לה דבורה, והבת שלי נקראת על שמה, ואת אבי, זיכרונו לברכה, שמיד, הנה התמונה שלו, מיד אחרי הלידה שלי, כבר לקחו אותו למחנות עבודה, והנה בתמונה רואים אותו כאשר הוא כבר מגויס למחנות עבודה של מה שבהונגריה של ההונגרים, והם היו עושי דברו של היטלר ימח שמו, כך שלא את האמא שהיא נפטרה והלכה לעולמה בגיל שהייתי חודשיים, ואת האבא של הברית מילה הוא הצליח עם תירוצים לעזוב את המחנה עבודה, להגיע, לברך את הברכה, ומיד לחזור בחזרה, להיות עבד, עבד של הנאצים.
יוכי.
1940 год, Венгрия. Детство Рава Кальмана прошло в эти страшные годы. На самом деле он не знал ни своего отца, ни свою мать. В 1940 году он рождается у матери в тот момент, когда его отец находится в рабочем лагере. Совершеннейшим чудом его отцу удалось приехать на его обрезание. Он приехал, сказал браху и сейчас же вернулся обратно в лагерь. Там, в принципе, он и погибает намного позже. Его мать проживает после его дня рождения ровно 2 месяца и после этого умирает. В доме остается 7 детей, а отец находится в рабочем лагере. Маму его звали Двора, так зовут его старшую дочь, и почти всех в их семьях называют именем Двора.
Это называется в лашон шелану хайом ялдут ללא ילדות, ללא הורים, ובריחה ממקום למקום, כאשר אף פעם לא יודעים איפה יהיה התחנה, איפה לעצור, ואם לעצור, האם יהיה שם כמה שעות של מנוחה ושלווה, והאם באותו מקום שנעצור, האם יהיה לחם לאכול, מים לשתות. זה הילדות שהצורר הנודע גזר עלינו.
יוכי, תעברי שקופית.
תוך את הדצטווה בילה ואת הברמיה. דצטווה, которым приходилось тенем скитаться, детство, в котором не было понятно, остановиться или бежать дальше. Непонятно, что у вас будет завтра. Будет ли хлеб, будет ли вода. Это то время, на которое пришлось детство Рава Кальмана.
Дети в Будапест, в Унгария. В кфише элу, шеюдим, это история шерашаним ахем. הנאצים ימח שמם הם נכנסו להונגריה ב-1940, את כל מי שיכלו לקחו למחנות עבודה, בהונגרית קראו לזה מונקטאבור. התפקיד שלהם היה לעשות מסילות לרכבות, לחצוב בהרים, לחתוך סלעים, עבודות שהיהודים בכלל לא היו להם רגילים. עד אחרי שנתיים, משום הסיבות שלהם, הם עזבו את הונגריה ושחררו את הגברים מהמחנות עבודה, ואז היה מחשבה שהנה זה כבר הסוף, הסוף של הנאצים, הסוף של היטלר, ואז היהודים, כפי שמצווה עלינו וכפי שמצווה עליהם מן התורה, הקימו משפחות חדשות, וכך לאחר שאימא שלי זיכרונה בברכה נפטרה. אבא שלי הקים משפחה חדשה עם אמא, מה שקוראים חורגת, אבל היא הייתה אמא הטובה ביותר בעולם שיכול להיות. ואנחנו רואים את זה פה בתמונה, אנחנו רואים מצד שמאל אח אחד ותינוק שנולד לאבא ולאמא השנייה, וליד זה במין עם הידיים בכיסים אותי את עצמי רואים שם.
יוכי.
Итак, проходят 2 года. В Венгрии вдруг оказывается очень мало немцев. По некоторым причинам они оставляют Венгрию и распускают рабочие лагеря. Евреи вздыхают первый раз нормально, они думают, что пришел конец. В это время отец Рава Кальмана возвращается домой. Что происходило в течение 2 лет с детьми, нам не очень понятно. Я думаю, он до сих пор не знает, как он выжил и как выжила его семья. И его отец женится во 2 раз. И эту женщину, изображенную на фотографии, Рав Кальман считает своей матерью. И у них рождается следующий ребенок, еще один брат, 8-й. А справа, засунув руки в карманы, стоит Рав Кальман.
Аима, шихи, има, шихи, бемет, айта, има, това, хи сахва, ита, бешнот, השואה, בשנים הקשות והאיומות, 5 ילדים, רק אחד מביניהם, הקטן, מה שאנחנו רואים, הוא שלה. היתר לא היו שלה, ובכל זאת, היא דאגה להם, כמו שאמא אמיתית לא יכולה לדאוג להם. כך עברו השנים הקשים האלו. מה שהיום אומרים, ילדות ללא ילדות, הורים שהם לא הורים. לאחר מכן, ב-1945, כשהנאצים קיבלו אחד אחרי השני את הכישלון, את המפלה שלהם, אז אבי זיכרונו לברכה נהרג על ידי חייל גרמני שכבר לא היה לבוש בבגדים של הצבא הגרמני, אבל את הנשק הוא לא הפקיר, כי הוא נשבע לנשק. הנשים, התינוקות, הזקנים, הזקנות, לא היה אכפת לו להרוג ולאבד מהעולם. אבל את הנשק הוא שמר. וככה, כשהוא ראה את אבי זיכרונו לברכה, כבר כשהוא נס, כשהוא ברח, הוציא את הנשק, ירה בו והרג אותו.
יופי.
איתק. Проходит время, и в Венгрии опять сгущаются тучи. Становится опять очень тяжело жить, и отца Рава Кальмана забирают в рабочий лагерь. И эта женщина, которую он зовет своей матерью, остается одна. Из 8 детей она оставляет у себя 5, 3 отправляет к родственникам, но даже их трудно в это время прокормить. Тогда она договаривается с детским домом, она отдает туда детей и бесплатно соглашается мыть там туалеты, раковины, ванны. И за то, чтобы прокормили всех детей. И ей удается всех их спасти. Это она та, которую Рав Кальман считает своей настоящей матерью. Что же случилось с отцом Рава Кальмана? Под конец войны, когда уже почти, казалось бы, есть надежда выжить, ему удается сбежать из рабочего лагеря, его убивает солдат. Просто так, солдат, немецкий солдат, переодетый в цивильную одежду, да, видит еврея и убивает его. Его отец никогда не возвращается домой.
האחים והאחיות שלי לא גדלנו ביחד. כל אחד במקום אחר ובאפשרות אחרת. פה כבר הגעתי לארץ ישראל ב-1950, ובאותו שנה אחותי, שהיא המבוגרת, היא הגדולה במשפחה שלנו, היא ניסה והקימה בית בארץ ישראל. זה התמונה שאני נמצא איתה ביחד ביום חופתה. אם אתם שמים לב, איזה חליפה יפה של חתונה של ילד שאחותו מתחתן, אבל זה כבר היה הטוב ביותר מה שהיה אז בארץ ישראל.
1950 год. Рав Кальман приезжает с родственниками в Израиль. После военной Венгрии невозможно вырастить 1-8 детей. И Рав Кальман, все его братья и сестры растут у родственников. Потихоньку они съезжаются в Израиль. И в 1950 году его старшая сестра, изображенная здесь, на этой фотографии рядом с ним, выходит замуж. Посмотрите на его праздничную одежду брата невесты. Это была одна из лучших одежд, которую можно было тогда купить для ребенка в послевоенном Израиле.
Унаба.
וכך התגלגלנו וקיבלנו רשות, רישיון מיוחד לצאת מהונגריה לארץ ישראל. הרבה בחרו את אמריקה, ארצות הברית, ויינה, ודוד ודודה שאצלם גדלתי, הם ברחו רק, אך ורק, את ארץ ישראל. והגעתי לבית היתומים של הרב כהנמן, רב, אדם חשוב ומיוחד, שהוא עלה לישראל מליטא, ודבר ראשון שהוא עשה, בנה בית יתומים לילדים, פליטי השואה שעלו מכל מקום באירופה, פולניה, רומניה, הונגריה, כדי שיהיה להם בית ללמוד, להתחנך ולגדול. ובשנים ההם זה היה קשה מאוד מאוד, כאשר לא היה אפילו בישראל מה למרוח על הלחם. לא היה ביצים מספיק, לא היה חלב מספיק. הוא מסר את נפשו שהילדים אלו שנשארו מהצורר הנאצי, יהיה להם בית, אם אפשר לקרוא לזה בית.
В 1950 году, когда Рав Кальман приехал сюда, думаете, здесь было легче? Совершенно нет. В Израиле тогда было жить очень-очень тяжело. Говорили, что в Израиле нет даже чего намазать на хлеб. Да? И хорошо, если был хлеб. И многих детей, у которых не было родителей, принимали в Бейт Йетумим ше Рав Кальман, в детском доме Рава Кальмана. Рав Кальман в Литве потерял всю свою семью. И после войны он посвятил свою жизнь тому, что он ездил по всей Европе и собирал оставшихся еврейских детей. Он искал их везде, привозил их в Израиль и воспитывал. Это было очень тяжело. Не было достаточно молока, не было яиц, не было чего кушать, не было во что одеть детей. Но он взял это как проект всей своей жизни. И Рав Кальман заслужил, получил возможность находиться в этом месте.
Зе хавал. Велану эн атид. ואין הווה בלי שמזכירים את העבר. ולכן שיניתי קצת מהדרך שלי והזכרתי גם את העבר. אבל הגענו לארץ...
תתקדמי בתמונות.
הגענו לארץ ישראל, ובארץ ישראל ניסינו, יותר נכון, המורים, הדודים, אלו שעלו לארץ, חלק מהמשפחה שנשארו, ניסו לתת את הלימוד, את החינוך, את האהבה, מה שצריך לתת לילד בגיל 10, כדי שהוא יגדל לאדם בריא ושלם.
רב קלמן говорит, что ему повезло. Он попал в такое место. У него были хотя бы родственники. Родственники, которые хотели воспитать его религиозным человеком. Хотели воспитать его нормальным человеком после того, всего того, что встретило его в Европе. И так он продолжает идти дальше по своей жизни. Рав Кальман сказал, что без прошлого нет будущего. Поэтому он начал свой рассказ издалека.
Мунаба,
בו אלו במקומות הלימוד שהייתי ולמדתי ושם גדלתי, זה לא היה מהדברים הקלים, כי בכל מקום לימוד צריכים להגיע למשהו, להבין, ללמוד, להיבחן ולהתקדם הלאה ולנסות לחיות חיי חברה, אבל מכיוון שהעבר הוא לא בנה את זה, לא נתן את זה, וגם שהיינו ביחד קבוצה של ילדים, או גדלנו כבר, נהיינו נערים, נהיינו בחורים, שכולם חוו את אותם הדברים הקשים, פחות או יותר, בצורה זו או בצורה אחרת, ולכן זה היה קצת קשה, גם ההישגים, גם הלימודים, וגם לא היה בישראל מספיק אפשרות כספית להחזיק מפעל, שייתן ויאסוף את הילדים וייתן את כל הצרכים שצריכים, אוכל, שינה, בגדים וחיי יום יום. עם כל זאת, מנהיגי הדור וביניהם בעיקר רבנים לקחו לידיים את המבצע הקשה, האדיר הזה, וניסו לשקם את הדור העבר, את אלו שספגו, ראו רק רע, ראו חיים של מלחמה, ראו, הרגישו חיים בלי הורים, בלי אחים, בלי אחיות, ובעיקר רבנים הקימו מיד מוסדות לתפארת ששם יהיו הילדים האלו, שאפשר לקרוא להם פגועי נפש מהעבר היום שהיה להם.
в своей жизни после того, как он приехал в Израиль. И если вы думаете, что для детей, приехавших после катастрофы из Европы, это было просто так, как сейчас приходит любой ешива, то вы очень ошибаетесь. В основном рабаним приходилось не только заботиться о том, чтобы обучить их гморе, им приходилось лечить разорванные, истерзанные души. И на самом деле часть из этих детей действительно не выдерживала. И, как сказал Рав Кальман, некоторые действительно больше не с нами. И это было очень непростое дело, которому посвятили себя многие большие рабаним, находящиеся в Эрец-Исраэль в то время. Вылечить этих детей так, чтобы они могли достойно после этого прожить свою жизнь.
Йохай, тмунаба.
השנים עברו, התחלנו ב-1940 והגענו ל-1964, ואז קיבלתי את המתנה היפה ביותר שאפשר לקבל בחיים, את המתנה שהוא יכול לרפות את העבר וללכת לקראת העתיד בשלמות ובשמחה. זה החתונה שלנו, שזה היה התקיים פה בירושלים בשנים שכבר היה יותר קל פה בארץ. אלו לא היו חתונות כמו שאנחנו מכירים, אבל בשמחה, זה היה חתונה שכל אלו שהשתתפו בה ובאו להשתתף הרבה, כי זה נחשב בין החתונות הראשונות אחרי החורבן, כי בכל זאת צריך לעבור שנים עד שמתחתנים, כך שבאו הרבה והשמחה הייתה גדולה גדולה, עד ששנים רבות היה אדם מיוחד שהיה רואה אותי ברחוב, ואמר, אצלכם בחתונה גם הקירות רקדו.
Что ж, мы начали в 1940 году, и мы сейчас с вами находимся в 1964, три года до начала шестидневной войны. Кальман получает самый большой подарок в своей жизни. Подарок, который, как он сказал, дал ему возможность вылечить свою душу и ощутить фундамент под ногами, свою жену Ривку. Это самая большая, самая ценная для меня вещь, говорит Рав Кальман, в моей жизни. Та, которая дает мне возможность вылечить всю прошлую боль и построить новую жизнь. Это одна из самых первых свадеб детей военного поколения, детей, которые приехали, остались живых и приехали сюда после войны. Многие годы после этого Рабу Кальману напоминали, что на его свадьбе тряслись стены от радости. Новое то поколение, которое выжило, обретает свой дом, обретает свои семьи, то, что они потеряли в войне.
Унаба.
Ваз. אחרי החתונה.
יופי, תמונה הבאה.
נולדה לנו בת שלנו, שאתם רואים אותה פה בתמונה, אבל אתם גם רואים אותה פה, יושבת משמאלי. לכם זה מנכם, יושבת פה. ומצד ימין יושבת רבקה, ואני מחזיק איזה תינוקת נחמדה, חמודה, ביד שלי, כאשר, כמו היום, פרצה בישראל מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים פירושו פשוט, חד ומשמעי, ללא פירושים, מסביבנו הערבים, מצד דרום המצרים, מצד צפון סורים, ולידינו בירושלים, ממזרח הירדנים, כולם ערבים שרצו, גמלו והחליטו להשמיד את עם ישראל בכל כלי נשק המודרניים החזקים ביותר שיש להם.
Ну что ж, 1967 год. Найдите отличие между этой фотографией и тем, что вы видите сейчас на экране Рава Кальмана. Нет никаких отличий, кроме одного. Посмотрите, справа от него его дочь Двора, слева его жена Ривка. Единственное отличие – это то, что под его правой рукой висит автомат, который здесь не виден. Не виден. Почему? Потому что Рав Кальмана призвали на войну. Война, шестидневная война, сейчас мы вспоминаем ее как чудо, как большую удачу, Но что чувствовали люди тогда, на то время, проживая в Израиле? Да? Тогда существовал очень страшный анекдот. Да? Как говорили так, тот, кто последний улетит из Бен-Гуриона, из Израиля, может выключить за собой свет. Все боялись. Справа и слева, сверху и снизу, везде были арабские страны. Сверху Ливан, справа Сирия и Иордания, слева и снизу Египет. Бежать было некуда. И евреи были окружены со всех сторон. Огромный страх населял всю страну. Люди не знали, что делать, люди не знали, как быть.
Ахок в Израиле хая бахуре ешива шеюшвим веломдим птурим мяцава. Студентим шеломдим в университаот птурим мяцава ад гмар халимудим. ואני לאחר החתונה, לאחר שהקמתי משפחה ונולדה לנו הבת הנחמדה, הקטנה הזו, החלטתי, או יותר נכון, החלטנו ביחד עם אשתי רבקה, שהיא הייתה מורה, ואני גם ילך לפרנס ולהתפרנס. בתור בחור, היה לי כישרונות, גילו אצלי כישרונות לכל מיני דברים מיוחדים. ואז אמרתי, בוא ננצל את זה לעשות דבר טוב בעולם. ולכן הפסקתי ללמוד בישיבה, וכפי שהחוק אמר, הייתי צריך להתגייס לצבא.
После того, как у Рава Кальмана и Ривки рождается дочь, они решают, что Рав Кальман должен выйти работать. Нужно содержать молодую семью. В 60-е годы тоже не самое простое время в Израиле. Ривка работает учительницей, а Рав Кальман хочет выйти на работу. Я думаю, все знают, что в Израиле освобождены от военной службы или бахура ешива, которые учатся в ешиве, или студенты, которые учатся в университете. Но Рав Кальман собирается выйти на работу, и поэтому первым делом его призывают в армию.
Ламадну...
Шкуфит аба.
Ламадну бацава бемхирут эт клале амилхама, эт клале ханешек, איך צריך להשתמש בנשק ואיך צריך להילחם, וגם למדנו בסייעת הדשמיה, בעזרת הקודש ברוך הוא, איך צריך לנצח. ולא עבר זמן רב, וכל, כפי שאמרתי, כל הערבים מכל הצדדים ביחד ביום מסוים התקיפו אותנו ורצו להשמיד את עם ישראל. ולכן פרצה מלחמת ששת הימים. אבל יש לי חוב חשוב מאוד, ואפילו חוב קדוש. לא לתת לשקר הזה להתקיים. מלחמת ששת הימים היא פרצה רק מחמת שכל הערבים רצו להשמיד אותנו ביחד, ולא להשאיר יהודי אחד בארץ ישראל. ובעצם, אולי יהיה לנו זמן לדבר על זה כמה דקות, כמו היום. כמו היום, אני מתכוון היום. ואז החלה מלחמת ששת הימים.
И в то время, да, Рава Кальмана призывают в армию еще до войны, в то время никто не сомневался, что скоро будет война. Поэтому первым делом, тому, чему обучали молодых призывников, их обучали, как стрелять, их обучали не бояться стрелять во врага. И самое главное, сказал Рав Кальман, их обучали побеждать. Да, им давали веру, что мы победим. И что бы ни говорили, почему началась шестидневная война? Зачем? Как? Когда? Единственное, Рав Кальман уверен, арабы ненавидели нас настолько, что хотели уничтожить нас в любой момент и не оставить ни одного еврея здесь, в Израиле. И на самом деле он не сомневается, что до сих пор это их желание.
Хине квуца шел хаялим шемаю хаверим ити וגם פה אפשר גם לראות אותי.
עם הסיגריה.
אפשר לראות אותי. זה היה כמה שבועות לפני שהמלחמה התחילה. למדנו את כל מה שצריך ללמוד כדי ללחם ולגרש את האויב שרצה להשמיד אותנו.
יוכי תמונה הבאה.
Это мой полк, говорит Рав Кальман. Полк номер 63. Они стояли в это время в Абутуре. Эта предыдущая фотография была сделана за пару недель до начала войны. Но на ней видно, что люди уже готовы к войне. В воздухе витает война.
Зе бедиюк хайом. Хайом лифне 53 шана. החלק שלי במלחמה היה ירושלים. אנחנו גם גרנו בירושלים. השכונה הזו שנקראת אבו תור היא קיימת עד היום, רק בשינוי מוחלט לגמרי. כאשר מתנוצצים בתים לתפארת, בני 4, 5, בני 20 קומות, בני 30 קומות, הכל השתנה לטובה. והערבים מהצד שלהם, התוכניות שלהם היו לחלק את ירושלים לשתיים, לכבוש את אבותו, מי שמכיר צד את המפה, את המקום, להתקדם לתלפיות, להתקדם לכיוון מרכז העיר, ולחלק את ירושלים לשתיים, ואז כמובן יהיה להם יותר קל לכבוש את כל ישראל ולכבוש את ירושלים בשלמות.
Полк 63 стоит тогда в районе, который называется Абу-Тор. Сейчас это почти район, почти заселенный только арабами. Тогда же там соседствовали еврейские дома с арабскими. И Рав Кальман находится где-то недалеко от этих домов. Как говорит Рав Кальман, наше место охраны находилось в доме, а если выглянуть из окна и посмотреть, то напротив находились арабские солдаты. Он жил в Иерусалиме, он воевал за Иерусалим. За Иерусалим, который арабы хотели вторгнуться, разделить надвое, отрезать еврейских защитников друг от друга и захватить как можно быстрее.
Шкуфитаба.
המלחמה התקדמה, והחלק שלי במלחמה זה היה עד רמת רחל ועד קרוב לחברון, כאשר זה בעצם כביש אחד ארוך, כביש ישר מאבו תור עד רמת רחל ומרמת רחל הלאה עד חברון, אבל כפי שאמרתי, אני הגעתי רק עד בית לחם ונשארנו שם. בבית לחם יש לנו קבר רחל אמנו.
שקופית הבאה, יופי.
ראינו ניסים ונפלאות, שיהיה לכולם ברור. אם אני, המילים שלי הם לא מילים של קרייני רדיו, מה שאני מספר לכם זה לא עיתונאי שרוצה לכתוב על מישהו או על משהו בעיתון ומחפש משפטים כדי לעשות יפה את הכתבה, אלו הם דברים אמיתיים, אלו הם בזכות השם שהציל אותנו מהחרב הנוראי שכל הערבים ביחד רצו לעשות לנו, ונתן לנו את הניצחון. עכשיו תתארו לכם, הערבים אם חלילה וחס הם היו מנצחים, הם לא מחביאים את זה גם היום בעולם המודרני הגדול. גם היום הם לא מסתירים את זה, הם מוכנים להרוג כל יהודי, לא להשאיר בחיים. אנחנו לא. אנחנו כשניצחנו אותם, מיד דאגנו להם ללחם, למים, לרופאים ולכל מה שהם היו צריכים למחסור שלהם, והכל בצורה טובה ויפה, למרות שידענו שרק קודם, יום אחד קודם, אתם רציתם לא לראות אותנו יותר בעולם.
Итак, эта улица, на которой находилось место, где Рав Кальман служил, эти места назывались Амдот Этрог Белулав. Рав Кальман прошел войну из Абутора, через Армона Нациев, через Кибуц Рамат Рахель и закончил ее при освобождении Кевер Рахель. Его впечатления от арабов, оставшиеся с той войны, очень негативные на самом деле. Если сравнить отношение евреев к захваченным арабам, которые оказались в руках евреев после войны, и сравнить отношение арабов к евреям, то на самом деле мы выглядим намного лучше, чем они. Так чувствует Рав Кальман. Такое осталось у него ощущение после шестидневной войны.
המקום שאתם רואים פה זה בית ספר חקלאי. למדו בו חקלאות. היו בו קרוב ל-200 נערים. וכמובן שהשומרים עליהם היו רק כמה מורות, כי כל הגברים היו בצבא. 200 נערים בבניין כזה עם 3-4 מורות שהם שמרו עליהם. הערבים כבשו את המקום הזה, הירדנים כבשו את המקום הזה ונכנסו בפנים.
Перед нами развалина. Развалина, которая когда-то была.
יוחי, עוד שנייה, סליחה. נכנסו פנימה. ואיך שנכנסו, יש פה השאר, זה הקומה הראשונה, שם היה מוכן הארוחת צהריים של הנערים, של הילדים, היה מוכן. והילדים התחבו כולם עם המורות למטה במקלט, במקלט צר וקטן, בלי חלונות, בלי אוויר, 200 ילדים עם מורים ומורות, עם מורות, נכון, שם היו מחובים שחס וחלילה הירדנים לא יראו אותה. מה עשו החיילים הירדנים כשנכנסו למקום הזה? והנה, בפניהם שולחנות ערוכים עם אוכל, עם מעט אוכל, אבל אוכל. מיד התיישבו כולם ליד האוכל והתחילו לאכול, ומצאו להם זמן לאכול, מצאו להם זמן למנוחה. אנחנו שקיבלנו את הטלפון מהמורות שהמקום נכבש על ידי ערבים וחייבים לבוא כל שנייה להציל אותם, כי אם לא, ערבים יהרגו את כולם. בעזרת השם, הגענו מהר ועשינו את מה שחיילים צריכים לעשות, והצלנו את ה-200 ילדים. יוחי. יוחי.
Йохи.
Из этой развалины, когда-то это развалина, была школа, из школы, в которой обучали, обучалось 200 учеников. В военное время 200 учеников охраняет несколько учительниц. Одна из учительниц звонит и просит кое-что приехать. Что происходит? Иорданский легион прорвал защиту и захватывает школу. Где им спрятаться? К счастью, в старых зданиях были подвалы. 200 учеников, пара учительниц открываются в подвале, закрывают за собой дверь. Это было время обеда. Иорданские солдаты, зайдя в школу, первым делом бросились в столовую. Поэтому, когда полк Рава Кальмана подошел к этой школе, на их счастье, на счастье детей, у них не было никакой проблемы расправиться с иорданскими солдатами. Это одно из чудес, которое Рав Кальман видел своими глазами во время шестидневной войны. Чудо, которое нельзя описать словами. Как солдаты, находясь во время военной операции, могут так себя вести? Только с помощью чуда от Бога.
Сипур шени катар.
Йохит атмуна аба. Од ахад. Это квиш.
Сипур шени катар. Ешно бизмано. Гам хая, гам айом зе кая. Кибуц рамат рахел. Шезу хайта некуда ха-ахрона. האחרונה ליד הערבים. והכביש היה צר, ארוך, והקיבוץ הזה נלחם בשארית כוחותיו נגד מאות 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 ערבים עד שלא היה להם יותר תחמושת, לא היה להם יותר כדורים לירות ברובים, לא היה להם בתותחים שלהם פצצות יותר, לא נשאר להם כלום. ואז הם התקשרו מהר אלינו למרכז, אנחנו ישבנו משם במרחק של 7 קילומטר, בערך עד 10 קילומטר, שהנה הם נשארו בלי שום תחמושת, אם רוצים שהערבים לא ישחטו אותם, רוצים לראות אותם בחיים מהר, מהר, כל שנייה, להביא להם תחמושת שיוכלו הלאה להילחם. יוכי.
איתק, פולק 63, אסטנם לבטבלמי ברמון הנציבי, אני פולוצ'ט אישו עדין סיגנל. В это время из кибуца Рамат-Рахель. Все воюют, всем очень тяжело. Кибуц Рамат-Рахель находится на расстоянии нескольких километров от Армона Нацива. Что происходит в это время в кибуце? У них абсолютно закончилось оружие. Нету патронов, нечем стрелять. Они обращаются к солдатам и просят подвести им патроны. На этой старой плохой фотографии мы видим с вами дорогу, которая вела из Армона Нацива в Рамат-Рахель, простреливающаяся узкая дорога, на которой не было возможности нигде спрятаться.
Хая ли ото яшан, ше шнат халеда шело ая 1942. Рак лезикарон шелехем, ани нолатти ב-1940. Аз бецем, ани айти йотер бугар מהאוטו שלי שנתיים. Ото яшан, מילאו אותו עם תחמושת, מילאו אותו עם כל מה שהיה אפשר, רק השאירו מקום לנהג, לא מקום שלם, וליד הנהג השאירו גם קצת מקום לעוד חייל שילבר אותי. ואז אמרו לי, קח את התחמושת ותיסע לרמת רחל, תביא להם את זה, ותדע שאתה פשוט מציל אותם בזה. זה הצלת נפשות, מה שאנחנו בתורה קוראים להציל נפשות. לא אחד, לא שתיים. לא חשבתי הרבה, נכנסתי לאוטו, כי מישהו אחר לא היה יכול להדליק את האוטו הזה, מישהו אחר לא היה יכול לנהוג באוטו של 1942, זה היה אוטו רגיל שרק אני ידעתי איך, איך לנהוג, התחלתי לנסוע, אם אתם רואים היטב, מצד אחד היה הבתים שלנו, אבל מצד השני זה הכל מסוף הכביש, קצה הכביש, מלא חיילים ירדנים, ולא יודע איך להגיד לכם, הכל נס מהשמיים, הם ראו אוטו נוסע, הבינו שזה יהודי, וחלילה אם היה כדור אחד פוגע באוטו, היה מדליק את כל האוטו, ואף אחד לא היה, שום דבר לא היה נשאר שם, אבל בעזרת השם הגעתי לרמת רחל עם האוטו. כשהגעתי לשם, יצאתי מן האוטו, ואמרתי להם, הנה, וואה, אז הם אמרו לי, ברוך הבא אליהו הנביא.
А теперь Рафтам расскажет про личное чудо. Личное чудо, которое случилось с ним. Кибуц Рамат Рахель, в котором не было оружия, как его туда достали, стали думать. Но у Рава Кальмана была машина. Хорошая. Если Рав Кальман родился в 40-м году, века это самый хороший возраст. Ну, машина, наверное, не очень. Эту машину нагружают полностью под завязку любым оружием, которое только могут. Оставляют место для водителя и для сопровождающего солдата, которые с трудом могут втиснуться. Тоже поведет машину. Рав Кальман сказал, что никто, кроме него, уже даже не сможет ее завести. Он садится в машину и отправляется в Рамат-Рахель. Дорога, которую мы видели до этого с вами, Рав Кальман едет по ней и видит, что невдалеке от дороги стоят арабские солдаты, которые видят еврейскую машину и не делают ничего. Один единственный выстрел, одно единственное попадание пули и машина Рава Кальмана превратится в огненный столб. И он приезжает в целости и сохранности сюда, в Рамат-Рахель. Именно вот у этих ворот, которые мы с вами накрепко, Рава Кальмана встречают и говорят, приехал Ильяу Анави и принес нам спасение.
Ишти, Ваялда, Ривка, Ведвора, им аю бе миклад, им рак шаму пцацот, Ривка итхила льот мудегет, איפה בא לי? איפה אני נמצא? היא לא שומעת ממני, לא רואה אותי, אני לא מגיע, יומיים שלוש, האם קרה חלילה משהו? ואז היו לנו חברים טובים, צעירים, ילדים, בחורים בני 14, 15-16, הם פשוט הלכו מבית חולים לבית חולים לחפש אם יש שם אדם אחד אולי פצוע. עד כדי כך היה לה קשה הימים האלו של המלחמה, וזה אתם כולכם מבינות כמה קשה שזה היה לה. אבל בכל המקלט שהיו בו כל השכנים וכל השכנות היה נשמה אחת שהיא שמחה את כולם, והיא הצחיקה את כולם, והיא נתנה תקווה לכולם. מי היא? דולי התינוקת, איפה התמונה? היא שנתנה תקווה לכולם שבעזרת השם הכל יהיה בסדר.
יוכי, תעברי תמונה אחת.
В то время, все совершенно не так, как сейчас. Нету связи. В то время, пока Рав Кальман воюет, его жена и ребенок находятся в бомбоубежище. Вокруг взрывы. Ривка не знает совершенно ничего, что происходит ни с полком ее мужа, ни с ним самим. И чтобы хоть немножко успокоиться, она посылает своих знакомых обойти больницы, которых тогда тоже было немного, и все они были сосредоточены в центре города, и узнать, не лежит ли там раненый по имени Ицхак Кальман. Единственная отрада, которая веселила всех в том бомбоубежище, это была Ора, его дочь.
אני חושב שאת מה שאני עברתי במלחמה, רבקה עברה הרבה הרבה יותר קשה.
הייתה לפני לידה
של הבן שבא אחרי דולי, עם הרוב דאגה שלה, שהיא לא שמעה ולא ידעה מה קורה, מה הולך. עד שהגענו לקבר רחל. בקבר רחל ישנו על הארץ, כמובן היינו כבר עייפים, שחוטים, וכל אחד נשכב על הארץ, שם את הפקל שלו תחת הראש, ונרדמנו לכמה שעות לאסוף כוחות למחרת. למחרת בבוקר, האור עלה בסביבות 4:30-5, אז אני דבר ראשון מה עושה? מוציא את התפילין ומניח תפילין על היד, שם תפילין על הראש ומתחיל להתפלל בקיצור, במהירות, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה ההמשך, האם הירדנים יפציצו שוב, האם הם יבואו לכבוש בחזרה את המקום, ובאמצע שאני מתפלל, פתאום אני מרגיש על הגב שלי כמה דפיקות, ואומר לי, קלמן, תן לי את התפילין שלך, אני רוצה להניח תפילין. מי זה היה? זה היה המפקד הגדול ביותר, שהיה אחראי על כל ירושלים והאזור, והיה לנו היכרות, ואמר לי, תדע לך, אני אפילו לצערי בבר מצווה לא הנחתי תפילין. ההורים שלי לא קנו לי תפילין, ולא היה לי אפשרות. עכשיו אני מרגיש שאני חייב להניח תפילין, ובכמה תפילות שאתה תגיד איתי להודות לקדוש ברוך הוא, שהנה אנחנו ניצחנו חיים וקיימים. אני רוצה עוד לא משליח את זה.
יוכי, אתה לשתק. יוכי.
כן, כן, אני יודעת שנייה. פוט רב קלמנה заканчивает свой קבר רחל. Он считает, что на самом деле на этой войне тяжелее всего было не ему, мужчине, который сражался. Тяжелее всего было его жене. Всегда обращайте внимание на своих жен. Они переживают не меньше, а намного-намного больше. Рабанит Канман, которая в это время была перед родами следующего ребенка, для нее это было очень тяжело. И он, как никто другой, это прочувствовал и пронес через всю свою жизнь помнить о жене. Ночью они прибывают на Кевер Рахель и проводят там свой последний бой. Они освобождают Кевер Рахель и ложатся спать прямо на земле у входа в Кевер Рахель. Кевер Рахель внизу выглядит так, как сейчас. Но тогда это было маленькое строение, приблизительно такое, как на верхней фотографии. И утром с зарей рав Кальман просыпается и накладывает тфилин. И вдруг он чувствует, как кто-то стучит ему по спине. «Кальман», — говорят ему, — «одолжи мне тоже». Кто же это был? Командир Иерусалимского округа. Как до этого говорил раву Кальману, никогда в жизни, даже на своей бар-мицве, я не накладывал тфилин. Это первый раз в моей жизни, когда я хочу это сделать сам. И рав Кальман делится с ним тфилином. Это, он говорит, тоже одно из чудес, которое сопровождало его лично во всей этой войне.
Йохит Мунаба.
Рав Кальман?
Я אחד מהדברים שלי שהבטחתי לעצמי בסייעתא דשמיא בלי נדר, אם אני אצא חיים מהמלחמה הזו, אני אשתדל לעשות משהו לטובת כלל ישראל. ואז, והבטחות כאלו בזמן צרה, בזמן ניסיון קשה, כולנו, כולנו מקבלים עלינו. וכולנו גם מקיימים. ואז באה לקראתי, לעזרתי, רבקה, אשתי היקרה, ועל ידה קם בית אולפנה ירושלים, מקום שבנות שהגיעו לארץ מגלות רוסיה, או מגלות פרס, או מגלות סוריה, או מאוד מאוד מקומות, יהיה להם מקום שיוכלו ללמוד את כל מה שצריך ללמוד, לימודים כלליים הטובים ביותר שיש, לימודי יהדות, מה שהרוסים גנבו מהם, מה שהסבים והסבתות מסרו את נפשם על קדושת השם, על התורה, אבל להם זה היה אסור להחזיר להם את הגזלה הזו. וכך על ידי מחשבות ופעילות של רבקה קמה בית אולפנה לירושלים.
Каждый что-то обещает Богу или себе в момент опасности. И Рав Кальман тоже решил, если он выживет на этой войне, если он вернется домой, он сделает что-то для еврейского народа. И иногда из этого не выходит ничего, иногда из этого выходит целая жизнь. Из этого обещание родилась Бейт Ульпина. Хотя Рав Кальман считает, что на самом деле не он начал Бейт Ульпину, а его жена Ривка. Потому что все началось у него дома. Несколько девочек, которым негде было учить нееврейские предметы, которые негде было учиться, и почему-то стекались к ним. И Ривка начала готовить для них еду, Рав Кальман организовывать уроки. Так началась Бейт Ульпана на кухне у Ривки Кальман.
Унаба.
Но в 1972 году можно считать официальной датой открытие
бытия. עכשיו אני רוצה לדבר לאלו ששומעות אותי כמה מילים חשובות לחיים. ואני אומר כך, לאחיות שלנו, אני מתכוון אליך, שיושבים אולי בישראל, גרים בישראל, ויכול להיות שעדיין גרים בריחוק מקום, לא בישראל, רחוק רחוק, אבל אתם כולכם קרובים ללב שלנו. עליכם לדעת, בירושלים קיים שני מרכזים גדולים, מיוחדים, אדירי כוח והשפעה. האחד הוא לבנים תולדות ישורון, השני לבנות ששמו בית אולפנה לירושלים.
Если вы посмотрите на карту Иерусалима, как смотрит на нее Рав Кальман, то он видит в ней два крупных центра. Два крупных центра для тех, кто хочет узнать про еврейство, для тех, кто хочет приехать. Нет в этом деле ближних или дальних. Есть что-то, то, что создано для мальчиков. Это Толдот Ешурун. Есть то, что подходит девочкам. Это Бейт Ульпана. И оба этих заведения всегда встретят вас тепло и со всей душой стараются дать вам то, что вам нужно.
Йохи, тавири тмунот.
Йохи. ואז הגיעו לארץ, החלו להגיע לארץ מקרפת רוסיה. הבנות מקרפת רוסיה. זה ההרים, שזה היה חיבור של הונגריה, צ'כוסלובקיה ורומניה. אלו בנות להורים ששמרו על היידישקייט, אלו במידה קטנה, אבל שמרו. למשל, בשבת הלכו לבית ספר, אבל לא נסעו באוטובוס. היו צריכים לכתוב, וחזרו בחזרה שוב ברגל, והאבא עשה להם קידוש. השוחט היה עובר אחד לשבועיים בכל עיר ועיר, בכל כפר וכפר, ואם הוא חלה ולא עבר, אז לא אכלו באותם הימים עוף, כי לא היה שוחט. והיו רבנים שעשו ברית מילה, ואלו שעשו חופה וקידושים. אז זה היה האזור הטוב. הם התחילו להגיע אלינו, איתם הקמנו את בית אולפנה ירושלים. התמונה שאתם רואות פה, זה הקבוצה הראשונה שלנו, שהגיעה לישראל, ואנחנו אספנו אותם, יותר נכון רבקה אספה אותם, ולאיפה, מה עשינו איתם? ביקשנו משכנים, את מוכנה לקבל אורחת לשבוע? כן, הלכנו לשנייה, את גם מוכנה, וככה חילקנו אותם בין בתים, ורבקה הייתה מלמדת אותם עברית, וקצת סידור, והייתה מספרת להם מי היו האבות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב. עד שהצלחנו לזכור מקום ששם הם למדו עברית, למדו כי היו בנות מבוגרות כבר, מעל גיל תיכון, ולמדו יהדות, אכלו וישנו, השתדלנו לתת להם חיי תרבות מצוינים.
В 70-х годах в Израиль приезжают в основном жители Закарпатья. Они в большинстве своем соблюдают, в принципе, мог бы выглядеть их встреча через 25 лет. Это фотография, одна из первых фотографий Ульпана в Бейт-Ульпане, в котором Ривка преподавала. Что же делали девочки из Закарпатья в Бейт-Ульпане? Их учились. Они жили там, потому что у многих не было возможности нигде проживать. Они получали то, что им было нужно, о них заботились, их выдавали замуж. Большинство из них образовали харидимные семьи, которым уже не есть числа.
התמונה שאתם רואות, זה הקבוצה הראשונה של בית אולפנה. אחרי שהם גמרו ללמוד אצלנו,
רגע, יוכי, לכי אחורה. יוכי, תחזרי אחורה.
אחרי שגמרו את הלימודים, לימדנו אותם גם מקצוע. המקצוע היה הנהלת חשבונות. ועם השם הטוב שלנו, ועם ההתנהגות הטובה של התלמידות שלנו, הצלחנו לסדר לכולם עבודה במשרדי ממשלה, במשרד האוצר, במשרד החינוך, במשרד הרווחה, במשרד הפנים, ופקיד אחד אמר, וואי, איזה בנות אלו, יש להם גם ידע ביהדות, הן מאמינות, הן יודעות מהאבות שלנו, הן מתנהגות, שומרות שבת, אבל הן גם נעימות וטובות, וכך זה עשה השם בארץ, ולא הייתה בת שלא הצלחנו לסדר אותם בעבודה. עד החתונה, גם את החתונות, את הבחורים, מיד נגיע לזה לתולדות ישורון, וגם הבחורים, היה לנו קשר קטן, אבל עכשיו נחזור בחזרה, זה הקבוצה הראשונה, שגמרה ללמוד אצלנו, והן היו עוד גרות אצלנו, עד שהם התחתנו, עד שרבקה עשתה להם את השידוכים. הם עבדו, הרוויחו, הכסף היה שלהם בלבד, כדי שיהיה להם לקנות מה שהם צריכות. התמונה הזו שאתם רואות, הקבוצה הראשונה, הן כולם כבר סבתות. כולם חיתנו כבר נכדים, נכדות. הם כבר בפנסיה, הם כבר הפסיקו לעבוד. ואנחנו, שלושתנו שאתם רואות פה, יושבים פה עדיין, ויש בינינו הפרש לפחות של 30 שנה, ואנחנו עדיין ממשיכים בעבודת הקודש.
Как вы видите на этой фотографии, и первые наши группы, приехавшие из Закарпатья, уже давным-давно вырастили своих детей, женили внуков, даже они, наверное, уже закончили работы. А мы пока все еще здесь, в Бейт-Ульпане, работаем. Первые группы, которые прибыли в Израиль из Закарпатья, приходилось не только обучать, приходилось давать им профессию, и был выбран бухгалтерский учет как основная профессия. Нам даже удалось почти всех устроить на работу. И когда Рав Кальман встречался с их работодателями, его очень благодарили и говорили, что это необычные девочки, просто бриллианты, которых нелегко найти. И это было очень приятно. Бейт-Ульпана действительно пронесла свое доброе имя в течение долгих-долгих лет.
ביהדות יש משפט יפה. או שאתה מתקדם, או שאתה נופל. אין לעמוד במקום אחד. לעמוד במקום אחד פירוש שאתה נופל. ולכן להתקדם. בית אולפנה התקדמה. והיום זה מרכז היחיד בארץ, לנערות שבאות לישראל, בעיקר מרוסיה, כי עיקר העלייה היום מאוקראינה, ולומדות לימודי תיכון מלאים.
יוכי, תעברי תמונה. עוד אחד.
לימודי תיכון מלאים, לימודי מקצוע, לימודים גבוהים, קבלת תואר, ואנחנו משתדלים לסדר את כולם בעבודה, ומשתדלים להקים להם בתים בישראל. עם מי אנחנו מקימים להם את הבתים? ופה אני צריך לספר לכם על המפעל הקדוש ששמו תולדות ישורון. בית אולפנה ותולדות ישורון מחותנים. אנחנו נותנים את הבנות ותולדות ישורון את הבנים. אנחנו את הקלות ותולדות ישורון את החתנים. וכך שני מפעלים מיוחדים, אחד לבנים ואחד לבנות, אחר כך נפחות לאמהות יהודיות טובות, נעימות, בעלות לב טהור, משפחות נהדרות, עם ילדים מחונכים שכבר לא מרגישים עליהם שהם שייכים לעלייה איפה. יחד עם בית אולפנה היום, שהוא נותן מענה לכל בת ובת שמגיע לארץ בלי שהיא יודעת אברהם יצחק ויעקב, בלי שהיא יודעת עברית, בלי שהיא גמרה תיכון, היא באמצע שנת תיכון, אנחנו נותנים לה את היכולת ואת האפשרות ללמוד אצלנו בהצלחה, באישור של כל משרדי הממשלה ששייכים לעניין, ללמוד ולקבל את התעודות הטובות ביותר. באים אלינו ממשרד החינוך אנשים נכבדים, מפקחים, מפקחות, מורים, ואומרים איך התלמידות האלו שרק לפני כמה שנים הגיעו, איך הם השיגו הישגים כל כך גדולים בלימוד, בלימודי תיכון, בלימודי קודש, ובעיקר בהתנהגות נעימה ויפה. רואים על הפנים שלהם את הנעימות, את הפנים היהודיות המושלמות והיפות, ונהפכות לאימהות יהודיות, כפי שהסבים והסבתות פעם ציפו מהם. וכך חשבו, כך ראו, כך חלמו, שזה יהיה המשך הדורות שלהם. זה מה שהם קיבלו אצלנו בבית האולפנה, ואת זה מה שהם מקבלים בתולדות ישורים. וכאשר דברים כאלו, שני דברים כאלו מיוחדים, נהיים ביחד, מזה קם דור שלם, דור שרק אוהב, מקיים ואהבת לרעך כמוך, דור שמפרנס את עצמו ואת משפחתו, ויודע להתמודד עם הבעיות של החיים שמתעוררים כל הזמן, ולתת תשובה לכל מצב בשמחה ובתקווה בעזרת השם. וכך אני מאחל לכם גם, לכל האימהות ששומעות אותנו, אני מאחל לכם שיהיה לכם הרבה שמחה, נחת והצלחה בכל חייכם. תראו דורות מבורכים וישרים. תודה.
Я закончу и переведу Рава Кальмана, а после этого мы покажем наш фильм небольшой. Я надеюсь, что он пройдет. Как сказал Рав Кальман, невозможно стоять на месте. Можно или продвигаться вперед, или упасть. Бейт Ульпана изменяется. Бейт Ульпана становится другой в 90-х годах. Происходит, приезжает новая алия, и Бейт Ульпана готова открыть и для них свои двери. Учеба на высоком уровне, подготовка поступлению, возможность проживания во время получения профессии. Маленький ребенок, который остался один после катастрофы, который создал после себя огромное количество учениц и учеников. Но если с нашей стороны есть девочки, то с другой стороны, со стороны Толдот Йешурим есть мальчики. У нас действительно очень давнее и долгое сотрудничество. Огромное количество семей, которая теперь проживает в Израиле. И огромные возможности продолжить еврейский народ. На сегодняшний день Бейт Ульпана единственная школа для девочек из России и Украины, которая дает возможность познать, что в Израиле, которая дает возможность познать, что такое еврейство, решить и найти возможность стать настоящим евреем. И это все смог сделать мальчик, который остался один после катастрофы. Кроме того, что он создал, кроме огромного количества учеников, он создал и свою огромную семью. И это, как говорит он всегда нам...
Ло нишар ли лехем, эла лагид кама милим, милот сикум митох алев. אני לא יכול לשכוח שלא להזכיר ולא לדבר על הצוות הנפלא, הנפלא, המיוחד שיש בבית האולפנה, ובעיקר אמהות הבית שהן תלמידות שלנו כבר כולם, מה שהן באמת אמהות לילדות האלו, לילדות שעזבו את הבית שלהן, את האימהות שלהם, הן אימהות עם כל הלב, ועם לכל הצוות ולעובדי בית האולפנה, שהם מספקים את כל הצרכים, מה שבת יהודיה שרוצה לגדול בשמחה, בהשכלה, עם עתיד בטוח צריך, זהו בית האולפנה. שם היא יכולה לגדול ולקבל את כל מה שאמא יהודיה צריכה לחיים שלה, לחיי הילדים שלה, לחיי בעלה. אחרון אחרון אני חייב להציג ולהודות לעוד בן אדם אחד, והוא הרב רב יצחק זילבר, זכר צדיק לברכה, שאני קורא לו אחד מלמד וב צדיקים. אני עכשיו לא יכול להסביר לכם מה זה מלמד וב צדיקים. זה אדם שהוא בא לדור הזה בכדי להיות הדוגמה לחיים שכולם אומרים בלתי אפשרי, והוא הראה שזה אפשרי. להודות לו שהרבה זכות יש לו לכל זוג, לכל משפחה, לכל בן, לכל בת שהקימו בתים אחרי בית אולפנה ואחרי תולות ישורון בישראל. זכותו יגן עלינו.
И Рав Кальман хочет поблагодарить всех тех, кто сопровождал его в этой дороге, учителей Бейт Ульпаны, всех тех, кто был с ним, поддерживал его, свою семью и особенно Рава Ицхака Кальмана. Без его благословения, без его помощи очень многое было бы совсем другим. Ну а теперь я хочу вам немножко показать, что такое Бейт Ульпана.
מחפש מקומות לנופים חדשים בעולם, הוא חוצה יבשות וימים במסע של הנפש לשם. על כנפי מחוזות הדמיון הוא מפליג בספינה אל הים, אך בסוף זה הלב, הלב שמוביל, מוביל אותנו לשם. כל הדרכים, השבילים, הכבישים, השלטים מובילים לירושלים. כל התפילות, הדמעות, בקשות, מחשבות מובילות לירושלים. כל השירים, פיוטים, מזמורים, סיפורים, כולם לירושלים, ירושלים של עולם. על שבעת הערים היא עומדת ונמצאת בחלומות של כולם. מקצוות התבל הם נושאים עיניהם, המסע לא הושלם, כי בסוף זה הלב, רק הלב שמוביל, מוביל את כולנו לשם. כל הדרכים, השבילים, הכבישים, השלטים מובילים לירושלים. כל התפילות, הדמעות, מובילות לירושלים. כל השירים, פיוטים, מזמורים, סיפורים, כולם לירושלים, ירושלים שבלב.
ארץ מקומות ונופים חדשים בעולם הוא חוצה יבשות וימים במסע של הנפש לשם על כנפי מחוזות הדמיון הוא מחזיק בספינה אל הים אך בסוף זה הלב הלב שמוביל מוביל אותנו לשם כל הדרכים השבילים הכבישים השלטים מובילים לירושלים כל התפילות הדמעות בקשות מחשבות מובילות לירושלים כל השירים של עולם על שבעת הערים היא עומדת ונמצאת בחלומות של כולם מקצוות התבל הם נושאים עיניהם המסע לא הושלם כי בסוף זה הלב רק הלב שמוביל מוביל את כולנו לשם כל הדרכים השבילים הכבישים השלטים
מובילים לירושלים
כל התפילות שעות וימים במסע של הנפש לשם על כנפי מחוזות הדמיון הוא מחזיק בספינה אל הים אך בסוף זה הלב הלב שמוביל מוביל אותנו לשם כל הדרכים השבילים הכבישים השלטים
מובילים לירושלים
כל התפילות הדמעות בקשות מחשבות
מובילות
של עולם על שבעת הערים היא עומדת ונמצאת בחלומות של
יופי יוכי, מילה אחרונה. יוכי, הרב קלמן רוצה מילה עוד להוסיף. כן.
קשה לי להגיד את המילים האלו, כי אלו המילים שאני הולך להגיד עכשיו, הם אולי החשוב מכולם. אתם יודעות, כשהולכים לבית הכנסת ומוציאים ספר תורה לקרוא בתורה, כשמוציאים אותו מהארון, מה שמים למעלה? שמים כתר. זה נקרא כתר תורה. כל כולו עשוי מכסף. וכך לוקחים את הספר תורה, והאנשים עוברים, הספר תורה עובר, כולם עוברים על ידו, שמים אותו וקוראים בתורה, שזה בתפילה, זה החלק, אחד מהחלקים הכי חשובים שיש בתפילה שלנו בשבתות, בימי שני, בימי חמישי, בראש השנה, יום כיפור, בשבועות, בחגים. הכתר שלנו, שלה מגיע התודה, זו רינה, שהיא
רינה ליגאי,
שהיא שמסרת את כל כולה בכדי למצוא אתכם, להביא אתכם ולהנחיל לכם חיים טובים בעולם הזה. ובעזר השם, לאחר 120 לעולם הבא, ולהחזיר לכם את מה שהסבים והסבתות קיוו וציפו שיהיה מכם. זאת רינה ליגאי, תודה לרינה.
Ну что ж, последние пару слов, которые хочет сказать Рав Кальман. Когда выносят Сефер Тору, над Сефер Торой есть корона, корона из серебра. У нашей школы тоже есть корона. Корона этой, Рав Кальман готов назвать это Рина Лихай. Она та, которая находит дорогу к еврейским сердцам, которая помогает девочкам приехать сюда, которая рассказывает им про школу, привозит и дает им возможность хотя бы немножко попробовать, что такое еврейство, попробовать, получить от этого наслаждение и остаться здесь, в Израиле, навсегда, и идти по дорогам, о которых мечтали ваши бабушки, прабабушки, а может быть, просто кто-то другой когда-то молился о вас. И теперь мы все здесь. Спасибо большое за то, что вы были с нами сегодня в этот вечер. Желаем вам всего самого лучшего. Желаем вам хорошего дня, Иерусалима. Всего хорошего.
Спасибо большое. Я могу что-то добавить или сказать? Рав Кальман, а не хулята гитмашу. Во-первых, огромное-огромное спасибо. Это просто я даже, мне нет слов выразить. Я, во-первых, так растрогалась этим видео, что мне тяжело говорить. Но я хочу сказать, что первое, ну, как бы по порядку, да. Первое, это история солдата, да. И я в прошлом году как раз на карантине, в шестидневную войну, вот ровно год назад, я пересмотрела очень много фильмов вместе с детьми про исторических, про шестидневную войну, как это было. Историки нам все это показывали, рассказывали. И они рассказывали про чудеса, да, но сегодня я это прочувствовала. У меня появилось человеческое лицо этой войне. И у меня есть вопрос по этому поводу, что вот эта фотография, где вот они в таком же составе втроем, они такие счастливые люди, люди, которые пережили катастрофу, которые знают, что слова, когда им говорят, что мы вас уничтожим, они не пустые, это не шутки, и они знают, что завтра война, и они счастливые. Вот как это? Как?
Они торгам бекцара. היא אמרה שהערב הזה היא מזמן לא טעמה ערב כל כך לבבי ממרגש, ועכשיו למלחמת הששת הימים יש לו פנים, פנים של בן אדם, ולא רק סיפור היסטורי. והיא רצתה לשאול רק בתמונה שצולמה עם שלושתיהם לפני מלחמת ששת הימים. איך הייתם יכולים להיראות כל כך שמחים, כל כך אוהבי חיים? הרי המצב היה נורא קשה. אתם הגעתם לפה אחרי מלחמת עולם השנייה. האם יש לכם תשובה לזה?
אוקיי, אבא אמר שאני אסביר. התמונה הזאת היא צולמה ביום שאבא חזר מהמלחמה, ואמא כל כך שמחה שהנה בעלה חוזר, ואבא כל כך שמח לחזור הביתה לאמא ולתינוקת, וכל כך שמחו על הניסים. זה היה מלחמה מלאה מלאה ניסים, בשביל זה ראיתם כל כך הרבה שמחה.
Ну что ж, ответ ужасно простой. Эта фотография, говорит Доли, как сейчас сказала Ривка, была снята в день, когда Рав Кальман вернулся с войны. Поэтому их лица сияют от счастья. Человек, самый дорогой для них семьи, вернулся домой.
Спасибо. И следующий вопрос. Я хочу, ну не вопрос, а просто сказать свой комментарий, что, знаете, мы всегда все, что мы делаем на Толдот а-Шарон, мы стараемся чему-то научить, да, у нас нет простых историй, а сегодняшняя история, она была очень поучительна. И мне кажется, что главное, огромный урок нам показало сегодня, что может сделать один человек, один человек. То есть то, что начиналось у них на кухне, превратилось в огромную семью. И я лично знаю этих девочек, я знаю эту армию девочек, которые вышли через Ульпану. И, то есть, можно сказать, он спас наш народ, наш русскоязычный алию привел к Торе, то есть через одного человека. То есть это очень большое количество людей. И мы видели этот фильм, мы видели эти семьи, я растрогалась до слез. И я хочу сказать, что, знаете, после, очень принято сейчас делать такую фотографию, вся-вся-вся семья садится у Котеля и делает такую огромную-огромную фотографию. Так вот, мне кажется, что если Рав Кальман возьмет всех выпускниц, а мы таки, да, его дети, ему обязаны очень многим, и наши дети, то есть его внуки, то не хватит места на этой площади. То есть нет такой фотографии, которая бы вместила всех нас.
Ну, они торгем. זה הרב קלמן, היא רצתה להגיד שני דברים. קודם כל, מה שהיא למדה מהרב קלמן, שבן אדם אחד יכול להציל עם שלם. זה עכשיו ברור כמו אור בצהריים. אבל דבר שני, היא חושבת שחסרה פה תמונה. איזה תמונה? תמונה שהייתה צריכה להיות מצולמת ליד כותל. כל התלמידות של בית אולפנה, עם כל הילדים, והיא כמעט בטוחה שלא יהיה מקום ברחבת הכותל. הכל יהיה תפוס. זה הכל בזכות הילד הקטן שהגיע לפה לאחר השואה. תודה רבה.
Еще раз огромное спасибо. У нас очень много вопросов. Но я хочу извиниться и отпустить Рав Кальмана. Уже очень поздно. И почти два часа идет наша встреча. И я надеюсь, что это первая встреча, знакомство. Но мы еще сделаем что-нибудь вместе и еще услышим. И еще у нас есть Рабанит Ривка, который нам тоже очень интересно услышать ее историю. То есть есть приглашение. Наша студия открыта.
Спасибо. Спасибо.
Йохи, ты переведешь?
Меня это тоже очень-очень интересно, что слушать еще раз, что я... Моя история, что я была там 50 год назад.
Да, мы еще, кстати, не сказали, что Рабанит Ривка выучила русский, чтобы общаться и помогать вот нам, русскоязычным евреям.
И поэтому в этой семье не всегда и не всем надо переводить по-русски. Большое спасибо всем тем, кто пришел. Нам тоже было очень приятно участвовать. До свидания. Хорошего всем вечера.
Ой, а я еще знаете, что хотела закончить чем? Я хотела свои фотографии закончить, с вашего позволения. Сейчас, одну секундочку.
И Галит тоже. גלית מאוד מודה לכם, והיא רוצה להראות תמונה שיש לה ממנה, משפחה שלה, משפחה שגם אתם בעצם
יצאתם. עכשיו נראה, придется мужа просить. Что-то я... Данчик, ты можешь мне помочь? В WhatsApp я приготовила фотографию, не могу ее найти.
Она в твоем?
В моем. О, вот это. Вот. Вот этой фотографии я хочу сказать свое личное спасибо, поблагодарить и попрощаться, пожелать всего самого лучшего, долгих лет жизни, здоровья. Это самое главное. Вот. Спасибо еще раз большое. Йохи, ты потом переведешь, да? Окей. Okay. Все, спокойной ночи, всего хорошего. Спасибо всем, кто был с нами, и до новых встреч. Я лично всех приглашаю завтра на урок Рабанит Цепоры. Ну и мы заканчиваем сегодня. Всего, всего хорошего. Литраут. Лайла Тов. Не слышно.
תצליחי.
בהצלחה.
בהצלחה גדולה. ושתמיד יהיה לך אנשים שמיד שאת מבקשת, מיד יגידו כן, כמו שאני עשיתי. מיד שביקש ממני אמרתי כן.
כל טוב. תודה רבה לכל. כל טוב.